טוב, מה שאני רוצה לעשות היום זה הקדמה, אבל זה הקדמה מתוך הדברים כבר של הרב קוק עצמו. אני רוצה קצת לדבר על המשמעות של הנושאים שנדונים בספר, או בעצם בכלל על לימוד מחשבה, לימוד דברים שהם לא הלכה, מה המעמד של זה, מה היחס בין זה לבין הלכה, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, וכל מיני שאלות מן הסוג הזה. אולי נקודת מוצא טובה לעניין הזה, למי שיש את הספר, אפשר להסתכל בהקדמה. הם מביאים איזה מכתב שהוא שולח, הרב קוק שולח לאדרת, חותנו. ובמכתב שם הוא כותב, ומדי דברי, מצאתי לנכון, שקראתי לפחות חלק מזה בפעם הקודמת, מצאתי לנכון להעיר לב הוד גאון מרן שיחיה, כי זה לימים אשר שמתי אל לב, לראות מה יעשה ישראל על דבר שערת הדעות הרעות ההולכות ומתרחבות בעוונותינו הרבים. ולבבי השיח בקרבי ובהגיגי תבער אש, האם חס ושלום אין מקווה לישראל על זה? כאילו אין טהרה, אין מה שיתהר את הדברים האלה. ואנו מוצאים שבכל דור ודור שרבו דברי סתנה על תורת השם יתברך ויסודי האמונה, נמצאו גדולי ישראל שיצאו בפרץ בדברי שכל וישיבו חרפת מחרפים אל חיקן, ובדורנו בעוונותינו הרבים מסני השם נשאו ראש ואין אומר השב. וראיתי שיש, כן, יש איזה בעיה, יש ביקורת מאוד חזקה, ואין בעצם בדור הזה מי שיענה לביקורת הזאת, הדעות הרעות וכו'. וראיתי שיסוד הרעה, מה שאין עומד בפרץ, הוא מפני שגדולי הדור שיחיו משכו ידם מהעמיק חקר ביסודי הדעות. על כן אין להם בזה דברים רבים, ולא יוכלו לדבר את אויבים בשער. ובאמת בדורות שלפנינו לא היה בזה דבר נחוץ, על כן היה מנהגם בצדק. אבל בדורנו חזרה החובה ונאורה. על כן דעתי, זאת אומרת, יש בדורות הקודמים שלא היה צורך להתמודד עם כל מיני ביקורות מן הסוג הזה, אז גדולי ישראל לא כל כך עסקו בהעמקה בדעות, כמו שהוא כותב כאן, אבל בדור הזה, כיוון שמתעורר הצורך, אז חבל שלא נמצא מי שעומד, לא עומד בפרץ. על כן דעתי הענייה כי ראוי להשתדל להרחיב ספרים הכתובים על דבר כללי שמירת התורה והמצווה ברוח דעת ותבונה, וראוי להשתמש בכל דבר הממשיך את הלב לפי הזמן, כי זאת היא מלאכת השם. בכלל זה כליוון והוא, התנאה לפניו. כן עשה הרמב״ם זל בדורו שהיו הדעות הפילוסופיות מושכות את הלב, עשה מהם משמרת לתורת השם יתברך. אף על פי שבהמשך הזמן בטל כל יסוד הפילוסופיה היוונית, ודבר אלוקנו יקום לעולם, מכל מקום בזמנו הרבה נפשות יציל. אז בעצם הוא קודם כל אומר, יש איזושהי תופעה חדשה שהתעוררה, שיש המון ביקורת, יודעת כמה היא חדשה, וככה הוא מתאר אותה. אין מי שעומד בפרץ, למה? בגלל שגדולי ישראל רגילים לעסוק בהלכה ולא להיכנס להעמיק בדעות, כמו שהוא כותב כאן, ובצדק בתקופות קודמות, אבל בתקופה הזאת, בגלל שצריך מישהו שיעמוד בפרץ, אז חייבים לשנס מותניים ובכל זאת לעסוק בעניינים האלה. בכל דבר הממשיך את הלב לפי הזמן, זאת מלאכת השם. ואפילו אמר שזה נכלל בזה כלי והנבאו, כן, התנאה לפניו, כמו שהרמב״ם עשה, שהוא השתמש בפילוסופיה היוונית שרווחה בזמנו, למרות שאחר כך בטל כל יסודה, אני קצת בספק אם זה נכון, אבל עוד מעט אני אעיר על זה, ועשה בזה משמרת לתורה כדי להגן עליה, איזשהו סוג של אותו זה כלי והנבאו שהוא מדבר שצריך לעשות גם בזמן הזה. ויש פה כמה נקודות שמתעוררות. כמובן הנקודה היסודית שהקטע הזה מעורר, ונדמה לי שלא בכדי הביאו את זה כאן המקדימים, לכן הזכרתי את זה גם הפעם הקודמת, זה באמת בשאלה עד כמה העיסוק הזה הוא עיסוק לכתחילה. מדבריו של הרב קוק, דווקא בגלל שהוא מנסה כל כך להאדיר את העניין ולהסביר כמה זה נחוץ וחשוב וכו', מאוד מאוד משתמע כמובן שזה לא ממש חשוב. זאת אומרת שזה בעצם רק איזושהי דרך להתמודד עם ביקורת, אבל למעשה אם לא הייתה הביקורת כמו שהוא כותב, אז בצדק עשו כל הגדולים של הדורות הקודמים שלא התעסקו עם זה. ככה נראה, אני אומר, אני מציג כרגע את השאלה. זאת אומרת, מתוך ההתנסחות שלו נראה שעם כל הרצון להעצים ולהעביר את החשיבות של העניין הזה, זה בעצם חשיבות אינסטרומנטלית. זאת אומרת, זה איזשהו אמצעי כדי להגן, לענות לכל מיני תורים. אבל בעצם בדברים אין חשיבות מצד עצמם.
זה מציג את זה כדור מפורט, יש את המקווה, זה האיזור שלנו.
כן, אני אפילו לא בטוח שהוא מתכוון ממש להידור מצווה. אתה מבין שמדובר פה במצווה תלמוד תורה, וזה איזשהו הידור מצווה של מצווה תלמוד תורה. אני חושב שהכוונה להתנאות לפני הקדוש ברוך הוא, לא דווקא במובן ההלכתי של הידור מצווה. זה יותר יפה, האמונה נראית יותר יפה כשהיא מעוגנת בעקרונות מקובלים על האוזן באותה תקופה וכו', כמו שהרמב״ם עשה בזמנו שהוא השתמש בפילוסופיה היוונית, ובעצם הגן על האמונה מפני ביקורות, או הציג אותה בצורה יותר נאה. זה איזשהו סוג של התנאות של האמונה, לא במובן המצומצם של הידור מצווה. גם ביחס למורה נבוכים, שהוא הזכיר פה את הרמב״ם, מתנהל ויכוח לא פשוט, כי איך שהוא מציג פה את הרמב״ם, אז גם הרמב״ם בעצם עשה פה משהו שהוא רק איזושהי התנאות כדי לענות לכל מיני טעויות, לכל מיני בעיות שהתעוררו בזמנו. הוא השתמש בעצם כלים שרווחו בזמנו, הפילוסופיה היוונית מה שהוא קורא, אבל גם זה, לפחות איך שהרב קוק מציג את זה, גם זה בעצם איזשהו תהליך שמטרתו רק לענות למבקרים. בעצם אם הייתי אומר את זה באופן סכמטי, אז הייתי אומר שהיד החזקה זה תורה, ומורה נבוכים זה כלי ון והוא. זאת אומרת, זה להציג את האמונה באור יותר פופולרי, באור יותר מתקבל על הדעת, איזשהו משהו שולי. יש לזה כמובן ויכוחים גדולים על היחס בין הספרים האלה, או בעצם בין התחומים האלה, אצל הרמב״ם, כי הרמב״ם עצמו מתבטא בכמה מקומות ממש הפוך. ולכן להסביר את זה ברמב״ם, אני חושב שזה קצת קשה. יש אולי, לפני שניכנס קצת יותר לעניין הזה, תסתכלו בפרק ב' בספר, עמוד י"ח, ובפרק ב' בעצם מוקדש כולו לעניין הזה, ושם הוא כותב ככה: החכמים הראשונים ז"ל, כי רב סעדיה גאון והרמב״ם, כשראו שנתרבו ספרי מינים בעולם והוטלו בלבבות שערות ודעות משובשות בשורשי התורה, השתדלו הרבה להוציא את הנבוכים ממבוכתם, והשאירו את הדרך לפני בני הדור, להורותם שאין המושכלות האמיתיות יכולות לסתור שורשי התורה חלילה, ולא דבר אחד מדבריה. כי אם לפעמים נתחכם על ידי דרכי הדרישות לעמוד על עומקה של תורה, ותחשב זאת לנו לצדקה, שנזכה לעמוד על נקודת האמת בהבנת התורה. אז כאן הוא כבר מסייג טיפה, אבל קודם כל הוא מציג את רס"ג ואת הרמב״ם גם כן באותו מסלול. אז בעצם מטרתם הייתה להגן על התורה, זה לא היה עיסוק שהוא לכתחילאי, שיש לו איזשהו ערך עצמי, זה עיסוק שמטרתו זה כלי ון והוא, במונחים של המכתב הקודם שלו. אחר כך הוא אומר, כי אם לפעמים מתחכם על ידי דרכי הדרישות לעמוד על עומקה של תורה, מה זה הפסקה הזאת? הוא מתכוון לומר שלפעמים יש לזה גם ערך עצמי. אז לפעמים העיסוק בחוכמות, בפילוסופיה, בתחומים חיצוניים, יכול להועיל לנו גם למצוא כל מיני דברים, או להבין כל מיני דברים בתורה עצמה שלא היינו מבינים בלי זה. אז לפעמים יש לזה גם איזשהו ערך כתלמוד תורה ממש, אבל בדרך כלל התפיסה היא שזה רק אמצעי. אמצעי כדי, עוד פעם, זה כאלי ואין זהו. והנה מזמן הראשונים זלה דורנו זה נתרבו הדעות והידיעות החדשות שנתרחבו, נגעו לפעמים גם כן בנחלת האמונה, עד שלהבלתי מעמיקים ימצאו עוד מקום לנבוכים חדשים, מה שלא יספיקו להם הישרות הראשונות, כן? מה שרס"ג והרמב"ם עשו, שישרו את הדרכים מאז. כי בזמן ההוא עוד לא נודעו הסיבות המביאות לידי דרכי הנביכה החדשות, כן? הדרכים של מגיעים אליהם לידי נבוכות, נבחון, מכל זה. אז הדרכים עכשיו הם אחרות, ולכן זה לא מספיק. על כן זאת היא חובת חכמי דורנו האמיתיים לצאת בעקבי רבותינו הראשונים. הוא כל מה חוזר על זה, כל העסק הזה הוא אינסטרומנטלי. למרות שהמטרה שלו זה כמובן להגיד כמה זה חשוב, אבל בעצם בתור דבריו נראה מאוד בבירור שהתפיסה הבסיסית היא שזה לא באמת חשוב. זה נחוץ, זה לא חשוב. יש הבדל בין נחוץ לבין חשוב. ולהרחיב ידיעתם במצב החוכמות כפי אורחות הדרישות החדשות, ולהראות איך שצריכות כל המושכלות האמיתיות להיות מושקפות, כן, איך צריך להשקיף עליהן על פי התורה. ובאין ספק כי כל העובדים בזה בלב טהור ושום שכל יצליחו במפעליו, ורוח השם הבוחר בתורה להיות לאור עולם, תלמדם להשכיל לכל דבר להעמידו על מכונו ואמיתתו. והעבודה בזה רבה, כי לבד מה שצריך להשכיל עניינים חדשים, איך להשמיע לבני דורנו, זה ממש נראה כמו תעמולה. זאת אומרת, זה רחוק מאוד מלתאר משהו שהוא נושא חשוב מבחינת התלמוד תורה שבו. נורא חשוב לארגן את התעמולה כמו שצריך, שתהיה אפקטיבית, כן? איך להשמיע לבני דורנו, בייחוד לצעירים שפנו אל המדעים, שלא יישארו נבוכים על ידי מה שנודיעם עם קי שורשי התורה ותארתם, שהיא נעלה מכל דבר שיוכל לגרום לה סתירה ופחיתות ערך. עוד צריך גם כן עבודה גדולה איך להכניס בלב ולהזכיר כל דברי החוכמה ביחס להתיישבות אמיתת האמונה בלבבות, שנאמרו עד כה מפי רבותינו הראשונים זל כרס"ג ורמב"ם וכוזרי וכיוצא בזה. ומפני שלפעמים נמצאו בדבריהם עניינים שלא יוכלו להיאמר, לפי מצב דרישות החוכמה בימינו, לא לגמרי ברור, לא יוכלו להיאמר כי לא יקבלו, או לא יוכלו להיאמר כי אנחנו כבר מבינים שזה לא נכון. אז אפשר לדון על זה. יבוא הבלתי מעמיק לחשוב שבביטול איזה פרטים בלתי עיקריים מדבריהם, אין לסמוך עוד גם על הדברים העיקריים שהם נתונים, נטועים בשורשי האמיתות, כן, האמיתיות, וקיימים לעד לעולם. אבל כן צריך להביא כל דרכי ההוראה של זיכוך הדעות והסכמתה עם הדרישות שהתבררו על פי דרכי המחקר שבדורותינו במערכה חדשה. למען ידע דורנו איך לצאת מידי כל מבוכה, כן, מבוכה זה צריך להיות, ולהיות שלם באמונת תורת השם התמימה עם נתינת היד לכל אורחות המדעים החדשים לפרטיהם. אז בעצם הפרק הזה היה צריך להיות הראשון, נדמה לי, לפי ההיגיון הפשוט. צריך להסביר למה בעצם הוא כתב את הספר. יש פה איזשהו פרק שנכנס קודם, לא לגמרי ברור לי למה, אבל זה נדבר לזרת השם בפעם הבאה. ואז גם בפרק, אם אתם רוצים רק עוד קטע אחד בפרק יוד יש, תסתכלו בעמוד ממהי, חיוב ההסברה מוטל על גדולי ישראל בימינו להסביר את עיקרי האמונה ולהוכיח עד כמה גדולה היא הטובה לכלל עמנו, כשנשוב כולנו לשמור את דרך התורה והמצווה, גם להראות גלוי שאין ביסודי התורה המושכלים התלויים בדעות שום דבר שישים מעצור להרחבת הדעת והתפתחות החוכמה בעמנו. כאן יש נקודה נוספת שיש פה בעיה כפולה, גם הדעות החדשות מהוות ביקורת לתורה, אבל ישנה גם איזושהי תחושה שהתורה עוצרת את העיסוק בדעות החדשות או בחוכמות החיצוניות שאסור, או שזה סותר, שזה אפיקורסות, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז חלק מהעבודה היא לא רק להועיל לתורה, אלא גם להפסיק את ההפרעה לעיסוק בדברים החיצוניים. כאן זה כבר כמובן צעד אחד קטן נוסף. ואיך שקיום התורה אינו מעיק בשום אופן על החיים, כי אם עוד מנעים את החיים ומאדנם. על כן עלינו להראות הרבה פרטים וכללים בתורה, בדעת ובמעשה, איך שהם מרחיבים את החיים הישרים ומאשרים את כלל עמנו, מאשרים, מלשון, הופכים אותם למאושרים, כדי שיהיה למשל לדעת את יקרת הערך של תורה ומצוות. יש גם עוד מקום אחד לפחות שראיתי, בפרק י' ד' עמוד סמך זין, אף על פי שכל דברי תורה חביבים וקדושים הם, וכל עסק של חידוש והוספת הפרחה, הפרחה מלשון כמובן פריחה, כן, להוסיף פריחה, בתורה הוא דבר טוב, הוא מביא עוז לישראל. מכל מקום עלינו להבחין את המדרגות, כי יש דבר גדול ודבר קטן. ואם יהיו דורות רבים שקועים רק בחלקי תורה, אותם הנקראים דבר קטן, יהיה מורגש מאוד חיסרון של הדבר הגדול. עכשיו כאן יש איזשהו רמז, כמובן דבר קטן, עבודת אביי ורבא, ודבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. וזו תפיסה כמובן הפוכה לחלוטין, למה שראינו במובאות הקודמות. כי דבר קטן, עבודת אביי ורבא, זה בעצם אומר שהעיסוק הקלאסי בתורה, בהלכה, בעיון, זה דבר קטן, עבודת אביי ורבא. ודבר גדול, זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, מה שהרמב"ם כמובן גם מביא מלכות יסודי התורה. ואז אומר, ביותר הוא ניכר לעניין התעסקות החידוש וההרחבה. ההרחבה של חקירות בהלכה ובפלפול, יש להם ערך לפי עניינם, ערך מסויג. ומכל שכן הרחבת ענייני אגדה בדרך דרוש, שהם נערכים רק לפי עניינם. גם זה לא כל כך מעולה. מכל שכן, אבל הדבר שצריך ביותר לחזק את יסודי התורה, הוא לדרוש בעומק דברי תורה, בדברים הגדולים שבתורה, בעיקרי האמונות ובעמקי הדעות ובטעמי מצוות. ביותר נחוצות דרישות של טעמי מצוות בדרך רחבה, כדי לקרב אל המצוות בפועל אותם שנתרחקו מהם לרגלי דעות רעות שהביאו אותם למעשה של תורה, כן, למעוס בתורה. אז בעצם עד המשך כבר פחות חשוב. אז כאן יש איזושהי הליכה קצת על שתי הסיליפים. מצד אחד הוא מתחיל אחרת לגמרי. הוא מתחיל עם זה שדבר קטן, עבריות הבית ורב, הדבר גדול מעשר בשביל מעשר מלכה. הוא לא מזכיר את זה, אבל ברור שזה הרקע. ואז זה בעצם תפיסה הפוכה. זה אומר שבעצם עיסוק ברעיונות, בדעות, הוא הדבר הגדול החשוב, והעיסוק בהלכה הוא הדבר הקטן. זה לא שהדעות זה רק אמצעי כדי לענות למבקרים. הדעות זה הדבר החשוב. אבל אחרי זה הוא אומר, הוא חוזר פתאום ביותר מחוצות דרישות של טעמי מצוות בדרך רחבה, כדי לקרב אל המצוות בפועל אותן שנתרחקו. כאן נדמה לי שהוא מתכוון לומר, אני חושב לפחות, הוא מתכוון לחלק בין שני דברים. יש את העיסוק ברעיונות, ויש את צורת ההצגה ואת הקישור שלהם לחוכמות בחוץ. ונדמה לי שהתפיסה שהוא מציג כאן אומרת, זה לא נכון שהעיסוק ברעיונות הוא רק אמצעי. הרב קוק המאוחר ודאי לא תפס כך. אז אמרנו שזה פנקסים מוקדמים. העיסוק ברעיונות הוא ודאי לא רק אמצעי, הוא דבר גדול. הבעיות הבאים ורבה זה דבר קטן. אבל יש הבדל בין לעסוק ברעיונות, נגיד כמו שעשה המהר"ל, או כמו שעושים אנשים שבעצם כל כולם בתוך בית המדרש, הם לא טורחים לתרגם את זה, או לדמות את זה, או להשתמש בכלים שנמצאים מחוץ לבית המדרש, לבין החשיבות של לקשור את זה לתחומים אחרים שנמצאים בחוץ, לצורות חשיבה שנמצאות בחוץ וכו'. העיסוק עצמו ברעיונות, נדמה לי שהרב קוק אומר שהוא דבר גדול. לא על זה הוא דיבר בשתי המובאות הקודמות. הוא דיבר על התרגום והקישור לחוכמות אחרות. והעיסוק ברעיונות עצמם, זה כמובן מה שהגמרא אומרת שזה דבר גדול. ועכשיו הוא אומר, כן, אבל צריך גם לדאוג, לתרגם את זה ולשייך את זה ולהשליך את זה לכל מיני חוכמות אחרות בשביל להשיג את כל מה שהוא דיבר קודם. עוד נקודה אחת שאולי כדאי לשים לב, הערתי קודם שהוא אומר שזה באיגרת הזאת, הוא אומר שזה רק בעיה של הדור האחרון. הדור האחרון התחילו כל מיני ביקורות וכו', טוב, יכול להיות שדור זה לאו דווקא, אולי הוא מתכוון לכמה מאות, 200 שנה, אפילו יותר, מאז שפינוזה אולי אפילו, אבל אני חושב שזה כבר הרבה יותר מדור במשמעות הפשוטה. עכשיו, אני לא בטוח למה הכוונה, יכול להיות שמתכוון לומר דור במובן של הזמן האחרון, כמה מאות שנים האחרונות, אבל אני מריח פה קצת אפולוגטיקה. זאת אומרת, יש לו ביקורת על זה שגדולי התורה לא עוסקים בהעמקה בדעות, הרי הוא כל כתיבתו, לא כל כתיבתו, אבל חלק ניכר מכתיבתו הייתה בנושאים האלה. ברור שיש לו איזושהי ביקורת על ההתכנסות הזאת, על זה שלא עוסקים בדברים אחרים. אבל אי אפשר לצאת חוצץ חזיתית נגד כל גדולי הדור. רוב גדולי הדור של אותה תקופה עסקו בהלכה, לכל יותר בפרשנות המקרא, גם זה מאוד נדיר, המשך חוכמה אולי נציב, אבל גם כן רובם אפילו לא עסקו בזה. אבל במחשבה ובדברים אחרים לא התעסקו. והצורה שלו להגיד את הביקורת היא צורה אולי קצת מעודנת. הוא אומר, טוב, אבל זה נורא, אני יכול להבין את הדורות הקודמים, זה היה מוצדק כי לא היה צריך, אבל בדור הזה כבר כן צריך. גם הדור הקודם היה צריך, אבל עזוב את הדור, הוא לא בא לטעון פה איזושהי טענה שצריך לפרש אותה כפשוטה, אלא זו צורה יותר מתונה להציג ביקורת. אולי, אני לא בטוח, אמרתי לכם, אני לא מומחה בענייני הרב קוק, זה מה אני מריח. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא. טוב, בכל אופן, אז באמת מתעוררת פה השאלה איך באמת להתייחס לעיסוק בנושאים כאלה. איך הוא מתייחס, ואיך הוא באמת צריך להתייחס לעניין הזה. זה לימוד תורה, זה תורה, או שזה רק לדבר, להיות יכול לקשור קשרים עם עולמות חיצוניים, אנשים שנמצאים בעולמות חיצוניים. במבט ראשוני, יש פה איזושהי סתירה, שמסתכלים סתם על המציאות. מצד אחד, בפועל, בישיבות הקלאסיות לפחות, אף אחד לא מתעסק עם זה. לא מתעסקים עם זה בכלל, הספרים האלה לא נמצאים בכלל על המדף. לפעמים אפילו פיזית, אבל ודאי מטאפורית. אז הם לא נמצאים על המדף בכלל, אין, לא, זה לא חלק מתחומי העיסוק. מי שעוסק בזה, עושה את זה מתחת לשולחן, אני לא יודע כבר מה המצב היום, פעם זה ודאי היה ככה. לא מתעסקים עם זה. עכשיו, לפעמים מציגים את זה כאילו שזה מסוכן להתעסק עם זה, אבל אני חושב שזה חלק קטן מן התמונה. מסוכן זה מדברים על הרמב״ם. הרמב״ם לא נעים, מה זה מתעסק ברמב״ם? אי אפשר להגיד שזה מיותר, אז זה מסוכן. אבל אצל יהודים שאנחנו פחות מפחדים מהם, אנחנו גם אומרים שזה מיותר. זה לא תורה, זה רק הורקים. זה שבע ברכות, זה טוב. אבל זה לא באמת לימוד תורה. זאת התחושה, נדמה לי, שמסתובבת בעולם הישיבות הקלאסי. קלאסי, אני מתכוון של הדורות האחרונים, כמובן, אני לא מדבר על קומפדיטה. מצד שני, המחשבה הפריורי דווקא אומרת הפוך. באמת, דבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, וההלכות בסדר, צריך לברר את זה, צריך ללבן, צריך לדעת מה לעשות, אבל למה שזה יהיה הדבר העיקרי והחשוב יותר, והרעיונות הגדולים, העיסוק בידיעת השם, בהכרת השם, באהבת השם, כל זה, זה יהיה מין איזה פרט שולי. הסברה הפריורית הייתה אומרת את ההפך. אז הפרקטיקה איכשהו נראית סותרת חזיתית למה שהיינו חושבים במחשבה אפריורית. ונדמה לי שבאמת פה יש נקודה שאותה מאוד חשוב להבין. אולי שלב הראשון, אני אנסה להציג את הצד למה באמת ההלכה זה דבר כל כך מרכזי, ואחר כך אני אציע איזושהי סינתזה. למה באמת לימוד תורה, הגרעין הקשיח של התורה, מוסכם, שברור שהוא הדבר בעל הערך, זה הכתות, רשב"א, זה לא מורה נבוכים, לא כוזרי ולא מהר"ל ולא שום דבר כזה, זה ההארדקור. יש תופעות חדשות היום שכבר מתייחסים גם לספרים האלה בתור לימוד תורה שווה ערך, זה חדש למדי בעולם הישיבות, זה חלק מעולם הישיבות. אז יש קודם כל, אולי נקודה טובה להתחיל בה, זה רש"י הראשון על התורה. רש"י הראשון על התורה הרי שואל, למה התורה לא התחילה מהחודש הזה לכם ראש חודשים? מה? למה שתתחיל רק מהחודש הזה לכם ראש חודשים? מה הרע בספר בראשית? מה יש לו נגד ספר בראשית? ברור שהוא מתכוון לומר שהתורה אמורה להכיל רק הלכות. העובדה שיש בתורה דברים מעבר להלכות היא טעונה ביאור. למה? התורה, כן, מלשון הוראה. התורה באה להורות לנו הוראות, הלכות. דברים שהם מעבר להלכה, באמת צריך עיון, למה הם מופיעים שם בכלל? מה הם מחפשים שם? בסדר? אז הנה כבר פה רואים, הרש"י הראשון על התורה, כן? הוא בא להגיד משהו, אני חושב, מאוד יסודי, זה לא במקרה ממוקם שם, אני מניח. הוא מתכוון לומר שבאמת יש משהו מאוד מאוד יסודי בתורה, ההלכה היא איזשהו גרעין מאוד מאוד יסודי של התורה. אחרי זה יש לו גם תירוצים, למה צריך גם את כל השאר, אבל נקודה...
זה רש"י, זה מדרש.
כן, בסדר. זאת אומרת, רש"י... זה, כן, זה משה דורשן, אני לא יודע בדיוק איזה מדרש זה, אבל...
לא, זה חד משמעי מדרש. מה?
טוב, בכל אופן, אז המרכזיות הזאת של ההלכה הזאת איזושהי הנחת מופע של רש"י, הוא מוצא לעצמו צורך להסביר, או המדרש, לא משנה, מוצא לעצמו צורך להסביר למה בכלל יופיעו בתורה דברים נוספים. אני חושב שפעם דיברנו על זה פה בבית כנסת, מה באמת רש"י עונה, סתם במאמר מוזר, מה רש"י עונה? רש"י אומר, כוח מעשה ויגיד לעמון, לתת להם נחלת דין, יבואו הגויים ויגידו, כבשתם ארץ שבע אומות, אז נגיד להם, כוח מעשה ויגיד לעמון, לתת להם נחלת גויים. מה הכוונה? שהרי נגיד להם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת הארץ, והוא נתנה לאשר ישר בעיניו. אז בשביל זה הבנתי את הפרשה, את פרק א' של ספר בראשית. זאת אומרת, את שבעת ימי הבריאה מראים לי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואיך אנחנו מגיעים עד פרשת בו? עוד ספר ושליש בערך, עוד ספר ורבע. למה צריך את זה? מה? אני חושב שהלשון של רש"י משתמש בה היא לא במקרה. רש"י אומר, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ספר בראשית נקרא ספר הישר. הספר הישר, זאת אומרת שהוא בעצם בא לתאר לא רק שזכותו של הקדוש ברוך הוא לתת למי שהוא רוצה, אלא באמת למה הוא החליט לתת. למה הוא החליט לתת דווקא לאלה? הוא החליט לתת דווקא לאלה, כי הם ישרו בעיניו, זה ספר הישר, ספרם של ישרים, דורשים חז"ל. ספרם של ישרים, זה בעצם בא להגיד גם את הנימוק, למה הקדוש ברוך הוא בחר לתת את הארץ דווקא לאלה. זאת אומרת, יש פה איזשהו לימוד מוסרי, לימוד של איזשהו יושר מעבר להלכה, ולכן בעצם יש מקום גם ל פרשיות נוספות, מעבר לפרשות ההלכתיות. יש גם, אפילו הרב קוק עצמו, ראיתי באיזה מקום כותב, באגרות שלו, הוא כותב שלא ראיתי, הבאתי פה את הציטוט, לא ראיתי אדם גדול כי מה עוסק בגמרא רש"י ותוספות. יש איזה שהם ניסיונות חדשים לחשוב שאולי עיסוק בספרות מחשבה יכול גם לגדל אנשים גדולים בלי עיסוק בהלכה כמובן. אז הרב קוק אומר שלא, זה צריך איזושהי, הגדלות מבוססת ביסוד קודם כל על גדלות הלכתית. אחרי זה דרושים עוד תוספות, עוד ענפים, אבל הגדלות הבסיסית היא גדלות הלכתית. יש איגרת רב שריר הגאון מפורסם, לא באיגרת, אני חושב שהוא כותב את זה במקום אחר, רב שריר הגאון, שאומר שהאגדות הן אומדנה באלמה. זאת אומרת, מין איזה משהו שהוא לא באמת חד משמעי, הוא מנפשו של הפרשן, לא באמת גופי תורה, נגיד נקרא לזה ככה, שזאת המשמעות הפשוטה של דבריו. מה בעצם הפשר העניין הזה? אז אולי לפני שאני חבר את זה יותר, אני אתאר עוד נקודה אחת אמפירית, זאת אומרת, פשוט להסתכל מסביב ולראות. יש אפיונים מאוד נפוצים היום של הדתיות בזמננו, ובדרך כלל כשתסתובבו בעולם ותשאלו מה זה נקרא בן אדם דתי, הביטויים המרכזיים של הדתיות נתפסים כמו מוסר מצד אחד ורליגיוזיות, זאת אומרת חוויה דתית, רגש דתי. זה בעצם מה שהמאפיינים המרכזיים של דמותו של האדם הדתי, אני חושב, בעולם המערבי לפחות, של ימינו. כשמסתכלים באמפירית, עכשיו אני אומר, בלי להיכנס לשאלה אם זה טוב, לא טוב ונכון ולא נכון, קודם כל אמפירית. אומר לי שהאמפירית בעולם היהודי זה לא כך. לא המוסר ולא הרליגיוזיות. עכשיו, זה שזה לא המוסר, אני לא רוצה להוציא לשון הרע. אני מדבר כרגע לא על זה שאנשים לא מוסריים, אלא לשאלה איזה חשיבות נותנים למוסר. אני לא מדבר כרגע לשאלה מי יותר מוסרי ומי פחות. להאם באמת המוסר נתפס כאיזשהו מאפיין דתי בסיסי? כמו שתמיד שואלים, כן, מי שגנב, אז הוא דתי גנב, אבל מי שאוכל לא קשה, הוא לא דתי.
יש איזה התייחסות שהרב אומר לזה במאמר נחמת ישראל, שהוא אומר בכל שקר יש מידת אמת קטנה, רק צריך להעמיד אותה על הכמות הנכונה. הוא אומר שהשקר בנצרות, שהוא נכון אבל, זה התעסקות יתר בפרטים. הוא אומר הפתרון, מה הנקודה שהיהדות צריכה לעמוד מזה? להתעסק באגדה יותר ובלחלוכית יותר
ברוח. טוב, כל פעם אני חושב שגם פה, גם במובן של המוסר, לא רק באגדה. יש עובדתית נדמה לי, לא, המוסר והרגש הדתי לא נתפסים כאבני יסוד של הדתיות היהודית. מה? כן, אבל גם מה שהוא קורא תנועת המוסר, זה לא רק המוסר במובנו של הבן אדם לחברו. יש שם איזשהו מוסר רמוסר, זאת אומרת, זה גם יש פה איזשהו משהו אפילו יותר רחב מאשר המוסר במובנו האנושי הרגיל. זה גם להקפיד יותר במצוות, זה גם ללכת על רוח הדברים. נכון שזה גם שם דגש על המוסר, אבל עדיין, זה שהוא היה צריך להקים תנועה, אני לא יודע, אני לא חושב שבנצרות צריך להקים תנועה למען המוסר. זאת אומרת, הנצרות כולה היא באיזשהו מקום תנועה למען המוסר. אולי לא תמיד מצמיחה כל כך, אבל זה שמה זה לא איזה משהו שעכשיו מישהו מתעורר ורוצה לתגבר אותו. זה הדבר עצמו. ברגע שאתה תמיד אחרי זה, תמיד שאני אומר את זה, אז אחרי זה, לא, יש ועשית הישר והטוב, קדושים תהיו, המון ציוויים, המון נהדר. אף אחד מהם לא באמת מרכזי כידוע, וזה בכל זאת בשוליים, והעובדה שתמיד צריך לעורר את האנשים לזה, שלא רק השולחן ערוך, אלא גם הדברים שמעבר וכו', כי אנשים מבינים שהשולחן ערוך הוא בעצם העיקר. אמפירי, עוד לפני השאלה אם זה נכון או לא.
גם השולחן ערוך בעצם צורר הרבה מאוד מרכבות מתורשות של בן אדם.
לא, יש מצוות של בן אדם לחברו, אבל אתה מקיים אותם כמצוות, אתה לא מקיים אותם כאדם מוסרי. אנשים מקיימים את זה כמצוות, זה הדתיות. האדם המרמה במשקלות לא יתפס, למרות שיש סעיף בשולחן ערוך, לא יתפס כמו אדם שאכל לא כשר.
זה בטח לא מה שחזר חשוב.
לא, אני לא חושב ככה, אני חושב שזה כן מה שחזר חשוב. עוד
שנייה,
אני אגיע לזה.
כן,
אבל זה משהו עתיק יומין, אני מדבר על היהדות בתקופה.
אבל היהדות פנתה עומס לגישה הזאת בגלל הנצרות.
אוקיי, אבל עדיין, זה השורה התחתונה. סיבות, יש הרבה סיבות, אבל השורה התחתונה היא כזאת. עכשיו, יש לזה גם איזה סיבות, אני חושב שהן סיבות נכונות. זה פעם גם כן היה לי, יצא לי להשתתף באיזשהו ויכוח שנכנס לנקודה הזאת, אז הטענה הבסיסית שעומדת, אני חושב, ביסוד התפיסה הזאת, וכאן אני עדיין בסוגריים האלה, היא שכאשר, כמו שאריסטו מגדיר, איך אריסטו מלמד אותנו, איך עושים הגדרה? הגדרה זה לקחת את ה... אני רוצה להגדיר בן אדם. אני אומר, זה חי שהוא מדבר. נכון? אתה לוקח את הסוג ומגדיר את המין ביחס למינים אחרים. החי זה הסוג הכללי יותר, ומין האדם מובדל מהמינים האחרים שנכללים תחת הסוג הזה של החי, בזה שהוא מדבר. בסדר? אז תמיד כדי להגדיר משהו, צריך להגדיר אותו דרך סוג, ותכונה שמייחדת את המין הזה מול מינים אחרים שכלולים באותו סוג. וכשאני רוצה להגדיר אדם דתי, להגדיר אותו דרך, דרך מוסר, אני חושב שזאת הגדרה שגויה. זאת הגדרה שגויה בגלל שמוסר אני מצפה מכל אדם. להיות מוסרי אני מצפה מכל אדם. זה כמו להגדיר את האדם דרך יצור שהוא משם. כמעט כל בעל חי משם. זאת לא תכונה ייחודית, שאתה רוצה להגדיר מה באמת הדבר שמבחין אדם דתי מלא דתי, אני מדבר ברמה הלוגית. זה קשה לשאלה מה יותר חשוב. ברמה הלוגית, מה מבחין אדם דתי מלא דתי? אני לא חושב שזה נכון להגדיר להעמיד את זה על המוסר.
יש דתיים שבינוך
השם
לא מאמינים
לזה.
לא
מאמינים למה.
יכול להיות מישהו
מוסרי,
לא
מבין לי. בסדר. שזה לא.
כל אחד זה לא נכון,
זה רק מתבלת. אני, לא יודע, יש עובדות בעניין הזה, אבל יש הרבה אנשים שיכולים להעמיד לזה. ואנשים נוח להם לחיות בעולם שלהם, זה בסדר גמור. בכל אופן, אם הייתי יכול, לא הייתי מאמין אפילו לעובדה הזאת, מה שאתה מתאר עכשיו, אבל אני מכיר אותה. בכל אופן, הטענה היא שאני לא מדבר כרגע על החשיבות העקרונית, ודאי שאיסור גניבה לא יהיה פחות חמור מאיסור אכילת חזיר, אבל איסור גניבה, הרבה מאוד אנשים שהם לא דתיים מרגישים מחויבים אליו לא פחות. אני דורש את זה מכל אחד, בלי קשר לאמונתו הדתי. אז ממילא אני לא יכול להגדיר את האדם הדתי דרך זה שהוא לא גונב. אבל אני כן אגדיר אותו דרך זה שהוא לא אוכל חזיר, יהודי הדתי. כן? למשל לגבי גיור, זאת שאלה מאוד משמעותית. השאלה היא, מה הם בעצם הדברים שהם המדד האמיתי לגר? אז תמיד יש את הביקורות האלה של השנים האחרונות, כן, מה זאת אומרת? לא אכפת לכם שהוא יגנוב, לא אכפת לכם שהוא דבר לשון הרע, שהוא ירצח, אבל שיוכל כשר. זה צריך לבדוק. נכון? אני באמת חושב שזה נכון. אכפת לי שהוא יגנוב וירצח כמובן, אבל המדד, אם אני רוצה לדעת אם האיש הזה הוא החליט באמת להיות יהודי או לא, המדד הוא לא רציחה. המדד הוא אכילת כשר. בגלל שהוא לא רצח, אני מצפה ממנו לא לרצח גם קודם.
זה רק ספציפי. כמו שאתה לא יכול להגיד, מישהו באמריקה, בדיוק דיברנו, שבאמריקה מגדירים מישהו שומר שבת. לא מגדירים אותו חובש כיפה. חובש כיפה זה לא עניין מוסרי. למה לא חובש כיפה? כי הרבה לא מכיר, דתיים מאוד. לא, כולם
לא
עושים כיפות
בעבודה. לא, אני לא אשאל את השאלה, איזה מהמצוות מהמצוות הפולחניות אתה לוקח כהגדרה, זאת יכולה להיות שאלה של מה המצב בשטח. אבל לא נכון לקחת מצוות מוסריות. זה בכל מקרה לא נכון.
איך תקחת? כי גם הדתות האחרות.
בדיוק, וגם חילוניים. זאת אומרת, לכן אני אומר. מה? לא, זה עקרוני מאוד. בגלל שבעצם הפלטפורמה הדתית יושבת לא על המוסר, המוסר יושבת על הפלטפורמה האנושית. כל בן אדם אמור להיות מחויב לזה. זה שאתה שייך לקבוצה הזאת, המסוימת הזאת, בתוך האנושות, אי אפשר להגדיר את זה דרך מוסר, זה לא נכון. זה כמו להגדיר יהודי דרך שבע מצוות בני נוח. זה לא נכון פשוט. זה פשוט לא כי, עוד פעם, אני לא מדבר על חשיבות, ודאי שלא תרצח הוא איסור הרבה יותר חמור מאשר אכילת חזיר. אין חולק על זה. לא זאת הנקודה. הנקודה היא נקודה לוגית.
לא מוסר
לא משנה.
זה לא מגדיר כלום.
אז אני מגדיר
מוסלמי יהודי.
לא מגדיר יהודי, מגדיר יהודי או מוסלמי. בסדר? אז תוסיף לזה גם לא אוכל שרצים ולא... לא יודע בדיוק.
זה לא אומר מה יותר חשוב ומה יותר חשוב.
לא, לא. אמרתי שזה לא אומר מה יותר חשוב. אמרתי שזאת הגדרה לוגית. זה לא שייך לחשיבות. לא תרצח יותר חשוב. ודאי. יותר חמור, זאת אומרת. ודאי. אני מדבר כרגע רק ברמה הלוגית. אבל זה באמת רק בסגור את הסוגריים. אז יש משהו התנהלות, קודם כל אמפירית, קודם כל עובדתית. ההתנהלות היהודית זה מין משהו שבאמת צמוד יותר לחוק, פחות לרוח הדברים, המוסר, למחשבה, למה שמעבר. הוא צמוד מאוד לחוק, יהדות היא דת מאוד, מאוד של חוק. אותו רש"י הראשון שדיברנו עליו קודם. עכשיו, מה בעצם הנקודה בעניין הזה? אז תראו, תסתכלו בדף שחילקתי לכם, יש פה קטע מנפש החיים, זה שער ד', לא כתבתי, שער ד' פרק ו', ואחרי זה יש שני פרקים מהתניה, ספר התניה. שני צידי המתרס לכאורה, אבל הדמיון ביניהם רב מאוד. אם כי יש בהחלט הבדלים. אז נפש החיים כותב כך, אולי לפני, אתם יודעים, נתחיל בתניה. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג עברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד, חוכמה בן הדעת שבנפשו, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. הטענה שלו זה שמחשבה, דיבור ומעשה צריכים להיות אחוזים בתורה, בכל אחד מהם צריך להיות אחוז בתורה. אז המעשה זה על ידי עשיית מצוות. הדיבור זה על ידי פירוש, אני לומד את התורה, אני לומד את המצוות, אז הדיבור שלי תפוס בתורה. והמחשבה זה על ידי זה שאני מבין את הרעיונות שמאחורי זה. זה המידות שנראה ואהבה והמפיין ותולדותיהם בלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור, והוא תלמוד תורה שכנגד כולם, כי אהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה, ומנה הן נמשכות ובלעדיה אין להן קיום אמיתי וכו'. בסופו של דבר, ואף דה הקדוש ברוך הוא, אני קורא בשורה עשירית בערך, תסתכלו בצד שמאל, ואף דה הקדוש ברוך הוא, זה סוף השורה, ואף דה הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף ולגדולתו אין חקר ולית מחשבה תפיסה בכלל, וכן ברצונו וחוכמתו, אי אפשר לתפוס שום דבר מהקדוש ברוך הוא, כי בכתיב אין חקר לתבונתו, וכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אנוותנותו, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה, ובהלכותיהן ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל, בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה, דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. זאת אומרת, הטענה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו לתוך אותיות התורה, המצוות והאגדות חז"ל וכו', כדי שאנחנו נצליח להידבק בו, לתפוס אותו, כי בו עצמו אי אפשר להידבק, אז הוא מצמצם את עצמו לתוך הדברים האלה, וכשאנחנו עוסקים בהם והם מלובשים בנו, אנחנו מלובשים בהם, אז בעצם אנחנו מדובקים בקדוש ברוך הוא. יש קצת, אפשר להביא לזה איזשהו מדרש, המדרש הידוע על משה רבנו עם המלאכים, שהוא עולה למרום ושואלים מה לילוד אישה בינינו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחוז בכיסא כבודי ותענה להם תשובה, ואז הוא אומר, יש לכם אב והם שאתם צריכים לכבד אותם, אתם רוצחים שצריכים איסור לא תרצח. זאת אומרת, באמת, תשובה נהדרת. מה המלאכים חשבו? מה הם רצו? מה הם עשו עם התורה קודם? אז ברור שאצלהם היה איזשהו רעיון מופשט שבא לידי ביטוי אצלנו בצורה של כבד את אביך ואת אמך או לא תרצח. הם עסקו ברעיון המופשט. אין להם אבא ואמא, הם לא יכולים לכבד אותה. אבל זה מבטא איזשהו רעיון שהוא כנראה קיים גם אצלם. והם עסקו ברעיון הזה. כשהתורה ירדה למטה, זה מה שאני מתאר פה, הקדוש ברוך הוא צמצם את הרעיונות המופשטים האלה לתוך מצוות, חוקים, אותיות ומילים, כדי שאנחנו נצליח להידבק בקדוש ברוך הוא, גם במחשבה, גם בדיבור וגם במעשה. כשאנחנו מכבדים הורים, או שומרים שבת, או לא רוצחים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אז המעשים שלנו גם הם אחוזים איך שבקדוש ברוך הוא. זה פשר הצמצום. לכן הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לתוך הדברים האלה, כדי שנצליח להיות דבוקים בו. ואז הוא אומר, ולכן נמשלה התורה למים, המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, והורייתא וקודש בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל. משם נשאה וירדה, הן התורה, בסתר המדרגות מדרגה למדרגה בשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה, שהן רוב מצוות התורה ככולם, והלכותיהם בצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים, כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהן, כן, תפוסה בהן. ואפילו מבחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן. גם בדיבור ובמעשה אנחנו רוצים להיות תפוסים בזה, לא רק במחשבה, ומתלבשת בהן. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות הנפש וכל תרי"ג איבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש, ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. כמו שכתוב, צורי יחסה בו, וכתיב קצינה רצון תיאטרנו, שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלובשים בתורה ובמצוותיה. לכן אמרו יפה שעה אחת וכולי. אז רק בשלוש שורות לפני סוף הקטע הראשון, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך, דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, וימינו תחבקני, שהיא התורה, שניתנה מימין, שבחינת חסד ומים. אז בעצם הטענה שלו זה שאני מחבק את המלך, או כשהמלך מחבק אותי, גם אם הוא לבוש בכל מיני לבושים שמצמצמים אותו, עדיין זה נקרא להיות דבוק במלך. והטענה שבעצם לימוד התורה זה סוג של דבקות. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם אוחזים באיזשהו מובן, והקדוש ברוך הוא מלובש בנו, ואנחנו מלובשים בו, גם במחשבה, גם בדיבור, וגם במעשה. זאת המשמעות של, של לימוד תורה. אולי הוא מרחיב את זה קצת יותר בפרק הבא, הוא לתוספת ביאור לשון תפיסה שאמר אליהו לג מחשבה תפיסה בך, הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש, בתוך השכל שהשיגו והשכילו. זאת אומרת, הדבר שאותו אנחנו תופסים, והשכל התופס, בעצם מתאחדים, הופכים להיות איזושהי יחידה אחת. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו, דרך משל, כשהאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו שכשיתעון ראובן כך וכך, דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות וצביעות אלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יתעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע או משיג בשכלו פסק זה כהלכה הארוכה במשנה או גמרא, או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלת מחשבה תפיסה בי ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות, בהלכות הארוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם וכו'. בקיצור, מה שהוא בעצם אומר זה שכאשר אנחנו לומדים איזושהי הלכה בתורה, שור שנגח פרה, אנחנו לא לומדים את זה כדי לדעת מה לעשות בהכרח, אלא מהי? השברים והפרות הם הלבוש הגשמי שדרכם בא לידי ביטוי הרעיון, רצון השם. רצון השם הוא שכשאני טוען כך ואתה טוען כך, הפסק יהיה כך. אז כשאני לומד את זה, אני לא לומד מה לעשות עם שני בני אדם, שזה טוען כך וזה טוען ככה, מה אני צריך להגיד להם. מה שאני לומד זה בעצם חתיכת רצון אלוקי. אם הרצון האלוקי הזה היה מנוסח בשפה של המלאכים, בלי שברים, בלי פרות, בלי הורים, בלי רציחות, בלי כלום, זה לא היה אומר לנו כלום. לא היינו יכולים באמת לתפוס את זה. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לתוך שברים, פרות ודברים מהסוג הזה. אנחנו לומדים כביכול דברים לגמרי פרוזאיים. הלכה, כן, זה נגח וזה, זה משלם וכו'. הדברים הפרוזאיים האלה הם לבושים שבתוכם נמצא הקדוש ברוך הוא. ואז אני יכול לתפוס אותם וככה אני תופס אותו. או הוא תופס אותי, שני הצדדים. בסדר? זאת אומרת, ההסתכלות על התורה זה בעצם אוסף של רעיונות מופשטים, שהעולם שלנו הוא רק תווך, שדרכו הרעיונות האלה מופיעים. בלי התווך לא נבחין בזה. יש הרבה דברים שבלי שיש תווך שדרכו הם עוברים, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. גם פה אותו דבר. רעיון מופשט בשפה של המלאכים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה לעשות איתו. אז הרעיון הזה עובר איזשהו תרגום, איזשהו צמצום לשפה מעשית. בשפה המעשית הזאת אנחנו יכולים ללמוד אותו, להבין אותו, להפנים אותו וגם לקיים אותו. והצורה הזאת זה הדרך היחידה שלנו להידבק באותו רצון מופשט שהמלאכים נדבקו בו בשפה שלהם. שזה היה פחות מצומצם, פחות חומרי. אצלנו זה ירד יותר למטה, זה יותר מצומצם, ולכן אנחנו מצליחים בעצם לתפוס אותו יותר חזק. לכן באיזשהו מובן, ככל שאנחנו יותר למטה, או שנייה אחת, ככל שאנחנו יותר למטה, אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא יותר חזק, למרות שזה יותר פרוזאי ויותר נמוך.
מה התחלנו? התרגול או הקיום?
כולם. הקיום זה התחברות דרך האיברים והמעשים, התחברות בפיזי. הדיבור זה התחברות בכוח הדיבור אל הקדוש ברוך הוא. והמחשבה זה התחברות בכוח המחשבה אל הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הנקודה. זה התחברות תלת ראשית.
זה תוצא אותנו בעצם מלדון בחיי בני אדם, במקרים של נזק ונגידים, דין אמונות, בעלים האלה. זאת אומרת, הוא מחליט את כל התורה מן החיים, מן החיים של בני אדם, מן המשפט, שזה ברור של התחיות. הוא נותן לזה כזה משמעות אסטרטולוגית.
אבל למה זה מרחיק? זה אותו דבר. הטענה שלו שהעיסוק, אנחנו, המטרה שלי פה זה לנסות להסביר למה התפיסה הפשוטה, מה שתיארתי קודם, של הדתיות היהודית קשורה בטבורה לחוק, להלכה. למה זה לא הרעיונות, הרליגיוזיות, המוסר? הטענה של בעל התניא, בעל התניא אומר זה. הוא בעצם אומר שכשאתה לומד הלכה מסוימת, כך תפסת חתיכת קדוש ברוך הוא. חתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא.
אני חושב שגם המשפט הוא חוק.
מה?
גם המשפט הוא חוק, גם דברים הגיוניים, זה רצון השם.
זה רצון השם, זה הגיוני כי אנחנו מבינים אותו, אבל זה רצון השם. בסדר, נכון, יש חוקים, יש משפטים, אבל שניהם כולם מבינים איזשהו רצון של הקדוש ברוך הוא, והמטרה של הלימוד זה ההידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם העניין, לכן חשיבותו של החוק. עכשיו אני עובר רגע לרב חיים וולוז'ינר, שמדבר מאוד דומה, אבל בכל זאת יש נקודה נוספת. דומה עד כדי ממש, עד כדי שזה מטריד אפילו. זה כמובן שני ספרים שאמורים להתגושש. לזאת האמת, שזוהי הדרך האמיתי אשר בזה בחר הוא יתברך, שמו. שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל על כל פנים זמן מועט, ביראת השם תאורה בתארת הלב, להתוודות על חטאתו מעומק דליבה, כדי שתהא תורתו קדושה ותאורה. זה יכוון להידבק בלימודו, בו בתורה, בו בקדוש ברוך הוא, היינו להידבק בכל כוחותיו, כן? מחשבה, דיבור ומעשה, אם נתרגם את זה, לדבר השם זו הלכה. ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך הוא רצונו חד, כמו שכתוב בזוהר. וכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו שיהיה ככה דין, כשר או פסול, תמה וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי. עד כאן זה פשוט הדמיון מדהים לבעל התניא, שאני לא קשה אפילו להאמין שלא ראו אחד את השני. לא יודע, יכול להיות. אבל התפיסה, מקורות יש לה המון דברים, אבל לשים את זה במוקד ולהפוך את זה לתפיסה עקרונית, זה בכל זאת ודאי שזה משהו מהם. אבל עכשיו תראו את ההבדל. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקות על שום דין. מה השאלה? מה הבעיה? למה הוא צריך תירוצים שגם מי שעסוק בדברי אגדה זה בסדר, לא להיות מוטרדים. כן, אנחנו חוזרים לנקודת המוצא, אגדה מול הלכה, כן? למה זה טעון הסבר? בדיוק. זאת אומרת, בעצם הוא עכשיו עושה ברזולוציה יותר גבוהה ממה שעושה בעל התניא. התורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא רצונו חד. כיוון שאנחנו לא יכולים להידבק בו, אנחנו נדבקים ברצונו. כך שניהם אומרים. אבל מה זה רצונו? עד פרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, אין רצונות של הקדוש ברוך הוא. יש רק סיפורים. סיפורים זה לא רצונות. סיפורים זה אולי רעיונות, זה דברים שמלמדים אותנו הרבה דברים, עוזרים לנו לטעון כנגד הגויים, הכל טוב. אבל רצונות באים לידי ביטוי בציוויים. ולכן רב חיים וולוז'ינר, אביהם של הלדבקים, כן? הוא בעצם אומר שרצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא חדם. ולכן אנחנו, כשאנחנו עוסקים בתורה מאותה סיבה כמו בעל התניא, אבל המסקנה היא שונה. המסקנה היא שבעצם המוקד זה ההלכה. ושההלכה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא רצונו חד. זאת אומרת, הוא ממשיך את אותו כיוון של עיסוק בתורה כדבקות בקדוש ברוך הוא, אבל מבחינתו דבקות בקדוש ברוך הוא זה דבקות ברצונו, כי הוא רצונו חד, כמו שכתוב בזוהר, ורצונו זה ההלכה. בסדר? עכשיו הוא בא להסביר מה קורה עם אגדה. אז מה, אז אגדה זה ביטול תורה? אז הוא אומר לו, לא לדאוג, רק חצי ביטול תורה. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם שום נפקות על שום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כי התורה כולה, בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שהתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני. כמו שאמרו אבותינו זה על סוף פרק בית המגילה וכו'. כתוב לך את הדברים האלה, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ליתן תורה לישראל, אמר למשה על הסדר מקרא ומשנה, הלכות ואגדות. כן, גם את האגדות. שנאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אפילו מה שתלמיד שואל הרב עד כאן. מה התירוץ? אתה לנו קושייה, נכון? הוא רצונו חד. אז אני מבין שעיסוק בהלכה זה דבקות בקדוש ברוך הוא. אז אתה לנו קושייה, טוב, ומה עם אגדה? אז הוא מטרץ, מה הוא מטרץ? איך? בדיוק. זה לא רצון, זה דיבור. ההלכה זה רצון השם, והאגדה או הדברים האחרים זה דבר השם. זה דיבור, הוא דיבר את זה. ברגע שהקדוש ברוך הוא דיבר את זה, כשאנחנו עוסקים בזה, אנחנו נדבקים בדיבורו. עכשיו בואו נעשה רגע חשבון פשוט. ברור שגם המצוות, הקדוש ברוך הוא דיבר אותם, נכון? זאת אומרת שמי שעוסק במצוות, גם דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, וגם ברצונו. ומי שעוסק באגדות או בדברים שהם לא הלכה, עסוק רק בדיבורו. דבוק רק בדיבורו ולא ברצונו. אז הנה לכם התפיסה הליטאית, שרואה בעצם את המוקד בלימוד ההלכתי, כי זאת הדבקות האמיתית הקדוש ברוך הוא, למרות שזה הכי נמוך, זה הדברים הכי פרוזאיים, זה שברים, פרות, שפיר ושליה. אבל זה הדבקות הכי גדולה בקדוש ברוך הוא, כמו ברטניה עם עוד צעד אחד. כי זאת דבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא, להבדיל מדבקות בדיבורו. ועיסוק באגדה זה דבקות בדיבורו. והקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שגם הדברים האחרים יקבלו איזשהו שם של תורה. שמי שעוסק בהם, גם זה תהיה איזשהו סוג של דבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו תראו את ההמשך. מה?
גם זה עומד
על הרטניה. כן.
במקום שאתה מוצא ברצותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מעבור על מלאכתו ותמצן, הקדוש ברוך הוא יתונו וכוחותו, וחייג מצוות הצהרה ויתותיהם בסביבי אותיות הצהרה.
נו, דרשותיהם שבאגדות. נו.
וכדי שכל נשמה הוא עושה שם.
נו.
שהגדול,
בדיוק, אז הוא לא מבחין, רצונו וחוכמתו זה אותו דבר. הוא לא שם בקשר לרצונו, זה הכל חוכמה, רצונו וחוכמתו זה מילים כמעט נרדפות. כן, אבל הוא לא עושה את הדירוג. הוא חסיד, הוא לא ליטווה. אין דירוג, אין דירוג, להפך, אם בכלל אז הדירוג הוא הפוך. שם הטמונים סודות גבוהים וכו'. ואצל הליטווה אתה הולך נמוך. אתה הולך נמוך ושם אתה תופס את הקדוש ברוך הוא בגרון. כן? אתה תופס אותו הכי צמוד שאפשר. כי הוא ירד נמוך, אם הוא גבוה, קשה לתפוס אותו. בסדר? זה בעצם ההבדל הדק, למרות שהם הולכים על אותו מסלול. עכשיו תראו איך הוא ממשיך. ולא עוד, אלא כי גם באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוציא מפיו, הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת ממש. לא רק שהוא דיבר את זה אז למשה רבינו. אלא כשאני עוסק בזה עכשיו, הקדוש ברוך הוא מדבר את זה במקביל אליי. כי דרש ככם בפרק כמה דגיטין, הגמרא שהבאנו בפעם הקודמת, גבי פילגש בגבעה, ותזנה עליו פילגשו. רבי אביתר אמר זבוב מצא לה, רבי יונתן אמר נימה, ואשכח רבי אביתר לרבי אליהו. אמר לה, מה יקע אביד קודש הבריחו? כן, מה עוסק עכשיו הקדוש ברוך הוא? אמר לה, יסיק בפילגש בגבעה. לא יאומן. ומה יקע אמר? מה הוא אומר על הסוגיה הזאת? אביתר בני, כך הוא אומר. יונתן בני, כך הוא אומר. והיינו מפני שרבי אביתר ורבי יונתן עסקו ביניהם בעניין פילגש בגבעה. אז באותו עת גם הוא התברך שנה דבריהם ממש. והוא התברך שמו ודיבורו חד. לא רצונו, למה לא דיבר שמו ורצונו? אבל הוא התברך שמו ודיבורו חד. אז הם מדברים, כן, יונתן בני כך הוא אומר, רבי אביתר בני כך הוא אומר, והקדוש ברוך הוא אומר יחד איתם. זאת אומרת, דיבורו של הקדוש ברוך הוא זה אמצעי אלטרנטיבי להידבק בו, זו סוגיה אגדית כמובן, פילגש בגבעה, אז אנחנו עוסקים בעצם בדבקות בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו תראו את ההמשך. וכמפורש בתורה הקדושה משנה תורה, לא, ההמשך של הגמרא. לפני שאני... מה ההמשך של הגמרא? אז זה אומר לו חס ושלום, מי כספי כמיש, מה היה? איך? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם בדיוק? אז אומר לו, לא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. שימו לב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. דברי אלוקים חיים, הכוונה שגם את זה הוא דיבר וגם את זה הוא דיבר. ולכן, שניהם זה תורה. דיברנו, נדמה לי שבפעם הקודמת קצת הזכרתי את הגמרא הזאת בהקשר אחר, את אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל כאן נדמה לי שיש איזשהו מוקד או מזווית אחרת קצת על המשך הגמרא. אלו, כי באמת השאלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, או שהוא רוצה את זה, או שהוא רוצה את זה, הוא לא יכול לרצות גם את זה וגם את ההפך. אז מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? בהקשר ההלכתי אנחנו צריכים ליצור כל מיני מבנים די מתוחכמים כדי לנסות ולהבין איך זה קורה. איך רצון והיפוכו הופכים להיות שניהם דברי אלוקים חיים. אבל בדיבור, דברי אלוקים חיים אין שום בעיה. אין דבר לדברי אלוקים חיים. הוא אמר, הוא למד את הסוגיה כמו רבי אביתר, הוא למד את הסוגיה כמו רבי יונתן, זה דברי אגדה, הם לא נוהגים, לא נוגעים למעשה. רעיונות עומדים מאחוריהם, רעיונות, שני הרעיונות נכונים. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לכן זה דבקות בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, ולא ברצונו. מה?
שידי
בגלל לימה... טוב, מה הרעיון שם? זאת שאלה שאני לא יודע לענות עליה. זה צריך לשאול. לא הבנתי. יש שם איזשהו רעיון מאחורי זה, אחרי זה שמה לומדים את זה. לא יודע, זה צריך עיון. אחרי זה נחשוב מה היה הרעיון. לא חשוב כרגע.
זה מיליזציה
של כל הישראל. אני דווקא לא חושב ככה.
זה מה שאני מתכוון מה זה. למה הם התבטחו דווקא על זה? ומה המיוחד בזה? זה הרמה הגבוהה. זה מה
שבאלת אני אומר, נחשבה. לא, אבל הוא שואל עדיין, מה עומד מאחורי זה? מה הרעיון אם זה היה זבוב או נימה? בסדר, אפשר לחפש לחפש רעיונות. אוקיי. יש שם איזשהו רעיון אחרת בשביל מה הם התעסקו עם זה. ברור שיש איזשהו רעיון מאחורי זה. אז לא חשוב כרגע הסוגיה עצמה, אני מדבר כרגע על המבנה, מה שהיא משקפת, מה שהיא מבטאת. בעצם, אז יוצא עד כאן בעצם דיברתי על התזה. צריכה להגיע עוד האנטיתזה והסינתזה. זאת אומרת, התזה שאומרת שההלכה באמת היא הליבה, היא המוקד. זה באמת הדבר, אי אפשר לגדול בתורה בלי זה, זה בעצם מהותה של התורה. טוב, אז איפה האינטואיציה שלנו בדבר החשיבות של הרעיונות וידיעת השם וכל מיני דברים מן הסוג הזה? אז כאן באמת זאת סוגיה מורכבת בפני עצמה. ברמב״ם, כבר הזכרתי ויש עוד מקורות נוספים, הרמב״ם ודאי מכיר בחשיבותו של עיסוק בתחומים נוספים. לא רק שמכיר בחשיבותם של התחומים האלה, אם הדבר קטן ודבר גדול הוא אפילו מעמיד אותם אולי אפילו מעל ההלכה. בהלכות יסודי התורה פרק ד' הוא מתחיל, אולי מתחיל בפרק ב'. בפרק ב' הרמב״ם כותב, ויחי הדרך לאהבתו ויראתו, כן הרמב״ם מפורסם, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולוקץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את אהבה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, תמה נפשי לאלוקים וכל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריאה קטנה, זאת אומרת, זה גם אהבה, זאת הדרך לאהבתו ולעירתו. גם נרתע וגם אוהב, כן? אבל עד כאן זה עוד לא אומר שעיסוק בדברים האלה זה תורה, נכון? רק אומר שזה מכשירי מצווה למצוות אהבת השם ויראת השם. לא כל דבר שהוא יש לו ערך חיובי נחשב תורה. לעסוק, להניח תפילין זה לא יהיה תורה. למרות שזה דבר חיובי, זאת מצווה. אני מקיים את רצון השם. ודאי וודאי מכשירי מצווה. כשאני בונה סוכה זה דבר חיובי. בלי זה אני לא אוכל לשבת בסוכה. זה אפילו לא מצווה. ודאי וודאי שזה לא נקרא תלמוד תורה. זאת אומרת, העובדה שהרמב״ם כותב פה שזה חשוב, זה עוד לא אומר שזה גם תורה. בסדר? אבל איכשהו התחושה מההמשך, אחרי זה הרמב"ם מתחיל להרחיב בהלכות יסודי התורה, הוא מתחיל להרחיב שם שניים שלושה פרקים, נותן לנו סקירה כללית של משנתו של אריסטו בענייני פיזיקה ומטאפיזיקה, וכן, כל מיני שחלים וגלגלים ושאר מרים בישים, ובסוף פרק ד' הוא כותב, בסוף הקטע הזה, פרק ד' הלכה י' ג', וענייני ארבעה פרקים אלו, שבחמש מצוות האלו, הם שחכמים הראשונים קוראים אותו פרדס. כמו שאמרו, ארבעה נכנסו לפרדס. כאן זה כבר כן אמירה שהדברים האלה הם תורה, לא רק דברים בעלי ערך, אמצעי לאהבה ויראת השם. זה החלק של הפרדס, של התורה, זה חלק מהתורה. ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין. ואם אמר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כרסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר, וכיוצא בהם משאר המצוות, כן, זה לימוד ההלכתי. ואף על פי שדברים האלו דבר קטן קראו אותם חכמים, שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן עבודת הבית ורבה, אף על פי כן ראויים הן להקדימם, שהם מיישבים דעתו של אדם תחילה. לקחת את הרמב״ם הזה ולעשות מה שהרב קוק עשה איתו, ולהגיד שבעצם הרמב״ם משתמש בפילוסופיה היוונית רק כדי לענות לאנשים על כל מיני ביקורות או קושיות, זה מאוד תמוע. הרמב״ם פה קובע סולם ערכים הפוך לחלוטין. הרמב״ם פה אומר תקדים את העיסוק בהלכה, ואז אתה תוכל להיכנס לדבר הגדול. לפיזיקה ומטאפיזיקה, במקום אחר הוא מסביר שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זה פיזיקה ומטאפיזיקה. בסדר? לא יודע אם הוא צודק, אבל זאת לפחות הייתה תפיסתו. אז פה באמת יש איזושהי אמירה שהדבר הזה הוא ממש תורה. עכשיו כמובן עולה השאלה איפה זה נעצר. אז מה זה לא תורה? כל חוכמה עלי אדמות היא למעשה הופכת בשיטה הזאת לסוג של תורה. אז איפה עובר הגבול בין תורה ולא תורה? אם אני חוזר לשאלה שעסקנו בה קודם, אגדה והלכה. האגדה יש מאחורי כל מיני רעיונות, רעיונות פילוסופיים, רעיונות על אמונים, כאלה או אחרים. זה ודאי תורה בהגדרה הזו של הרמב"ם, יותר מזה, זה אולי אפילו תורה עוד יותר חשובה מאשר ההלכה, שהיא רק ההקדמה שמיישבת את דעתו של האדם. השאלה שעולה פה היא כמובן שאלה הפוכה, איפה זה נעצר? מה זה לא תורה? מה זה חוכמה? נגיד בשפה של חז"ל, יש תורה ויש חוכמה. אפילו בברכה, כן, רואים חכם מחכמי אומות העולם, יש ברכה אחת שנתן מחוכמתו לבשר ודם, וזה שבחוכמת התורה שחלק מחוכמתו ליראיו. פה זה נראה חלק מחוכמתו, זאת אומרת זה חלק ממנו, זה תורה, ושם זה חוכמה, הוא נתן לבני אדם גם חוכמה. בסדר? אז יש איזשהו יחס בין תורה לבין חוכמה, ואיכשהו ברמב"ם לא לגמרי ברור איפה עובר הקו. זאת אומרת, איכשהו נראה שכל החוכמות כולן בעצם נמצאות איכשהו בתוך התורה. כן, אבל אז מה המשמעות של תורה? זה רק חילוף סמנטי. מה זה משנה עכשיו, מה נקרא תורה ומה לא? זה חשוב באותה מידה. זה עניין, אבל מה שחשוב אנחנו קוראים תורה בדרך כלל, רק סמנטיקה. עדיין, הרמב״ם לא עושה תיחום בין התחומים השונים. זה הנקודה, אם תקרא לזה תורה, תקרא לזה רק דבר חשוב. כן, בסדר. אז מה אתה אומר בעצם? שכל עיסוק בכל מקום, כן, אסור ללמוד למבחן בפיזיקה בזוגות אם ככה, מכאן והלאה. כי לא דורשים במעשה בראשית בשניים. זה מעשה בראשית, פיזיקה, נכון? אז צריך להיזהר. קצת מוזר, בכל זאת. התחושה היא איזשהו שכשלומדים את משוואת שרדינגר, זה לא דבר שהוא יותר תורה מאשר שור שמגח את הפרה. זאת התחושה האינטואיטיבית, נדמה לי, ש... עוד פעם, אני לא מבין נימוקים אפילו, זה סתם, זה ה-common wisdom. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יודע לנמק אותו, אבל זה נשמע מובן מאליו. בסדר? אז מה, איך בדיוק להתייחס לדברים האלה? נדמה לי שכאן אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה מאוד חשובה. יש לי תחושה, עוד פעם תחושה, אבל יש לי די מעוגנת במסורת שלנו לפחות, שיש הבדל באמת בין התחומים האלה של אגדה ושל מחשבה לבין התחום הזה של ההלכה. וההבדלים האלה יש להם שתי פנים, ושתי הפנים האלה עומדות מאחורי שתי התופעות הסותרות שאיתן פתחתי. מצד אחד נראה שקצות זה תורה ו... מהר"ל זה פחות תורה, אם בכלל, ומצד שני, איזשהו נראה דווקא שהמהר"ל והעיסוק ברעיונות הרבה יותר חשוב, דבר גדול, והקצות זה הדבר הקטן. אז הנה יש שתולים מאיזו בחינה, כמו שתמיד עושים חילופים, בשני דין. זאת אומרת, יש, אפשר לנסח את זה כך, יש דברים שבמהותם, אני נסח את זה אולי דרך, אני אתאר את זה קודם, כבדל ביניהם. כשאנחנו לומדים תורה, הלכה, מגמרה, או הלכה. התחושה היא שאנחנו בעצם עוסקים בפרשנות. זאת התחושה הבסיסית, נדמה לי, החוויה הבסיסית של כל מי שעוסק בזה. אתה עוסק בפרשנות. אז אתה לוקח איזושהי הלכה, איזושהי גמרה, איזושהי משנה, אחרון, ראשון, לא משנה, אתה מנסה להבין מה הוא אומר. בסדר? אז אתה, כמובן, לא מפרש אותו דבר כמו שמישהו אחר מפרש. הפרשנויות הן שונות, כיוון שאנשים הן שונים. אבל כל אחד מהם, ברור לו שהוא עוסק בפרשנות של המקורות שלפניו. אני חושב שמי שמרגיש כך בספרות המחשבה משלה את עצמו. אני לא חושב שיש מסורת בתחום הזה. אני לא חושב שהמהר"ל פירש באיזשהו מובן דורות קודמים. אפילו לא את מדרשי חז"ל שהוא מביא. אני לא יודע, הקשר בין מה שהוא אומר לבין מדרשי חז"ל שהוא מביא, במקרים רבים לפחות, נראה לי כל כך רחוק, שאני בספק רב אם הייתה לו חוויה שהוא משמש כאן כפרשן. או שאולי הוא פשוט היו לו איזשהן תזות, והוא לקח מדרשים כדי להגן אותם, או להשתמש בהם כדי לבטא את התזות האלה. אבל תשימו לב, זה כיוון הפוך לחלוטין, התנועה הנפשית היא הפוכה לגמרי. זאת אומרת, בלימוד ההלכה, אתה בעצם עם הפנים אחורה. אתה מסתכל מה היה עד עכשיו, ומפרש את זה. אתה מפרש לפעמים מקורי, לפעמים אחר מכל האחרים, אבל עדיין ברור שבתחושה שלך אתה מציע פרשנות לגמרא, לראשונים, לאחרונים, אתה פרשן. אז בעצם מה יוצא? שההלכה זה איזשהו גוף תורה שניתן למשה בסיני, ועובר איזשהו פיתוח, הבנה, המשגה לאורך הדורות, אבל כל הזמן זה רק עיבוד, וזה ראינו בשנה שעברה, אני חושב בצורה לא רעה, כל הזמן זה היה איזשהו, זה איזשהו עיבוד של אותם דברים שמשה קיבל בסיני, ומסר ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. אני לא יודע אם משה רבנו מסר ליהושע ויהושע לזקנים את, לא יודע מה, את לנבוכי הדור של הרב קוק, או את מורה נבוכים של הרמב״ם, או את הכוזרי. אני מאמר שלא. לא הייתי שם, אבל אני מאמר שלא. כיוון שהתחושה היא שאין שם שום רציפות, כלום. זאת אומרת, כמה מהר"ל במאה ה-16 ממציא שיטה חדשה לחלוטין, צורת חשיבה חדשה לחלוטין. זה לא ממשיך משהו, זה לא מפרש קודמים לו בשום מובן, הוא משתמש בקודמים לו, הוא לא מפרש אותו. זה לא, זאת התחושה שלי לפחות. וכנ"ל עם הרב קוק, וכנ"ל עם כל גדולי המחשבה לאורך הדורות. עכשיו, אני לא בא להשמיץ, אני בא לתאר עובדות. אני חושב שפה יש איזשהו הבדל שאומר דור שני. ומשמעותו של ההבדל הזה היא שההלכה זאת בעצם התורה שנמסרה למשה בסיני. זה הדבר שנמסר, וכשעובדים עליו, אני ממשיך את הנפשחיים ואת הבעלתניה, כשאתה לומד הלכה, אתה לומד את מה שניתן למשה רבינו בסיני. עם כל החידושים שלך ועם ההשלכות המעניינות והחדשות, הכל לא משנה. זה הכל פרשנות והרחבה של מה שניתן שם. זאת המשמעות של המסורת. מחשבה באה מהאדם, לא מהסיני. מחשבה באה, אולי גם באדם, יש איזשהו מימד, כן, מתן תורה מתמשך, קוראים לזה לפעמים. אבל זה בא מהאדם, זה לא איזה גוף שעובר מדור לדור, ועובר פיתוח, המשכה, הבנה, העמקה, לא. יש פה, כל אחד ממציא את מה שנראה לו, מה שנשמע בסברתו, משהו קצת מבין פה ושם, זה כמובן לא טהור לגמרי לשום כיוון. יש מימד סובייקטיבי, מימד אובייקטיבי גם בהלכה וגם במחשבה, אבל המינונים הם מאוד חזקים לשני הכיוונים. מכותבים בצורה מאוד חזקה לשני הכיוונים. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, וזו הנקודה שאני רוצה אולי לסיים, כי זה מבוא טוב גם לספר פה, ההבדל הוא, אני חושב, שתורה, כשלומדים קצות, לומדים תורה בחפצה, במונחים הלכתיים. תורה בחפצה, הכוונה, הדבר הזה הוא תורה, באופן אובייקטיבי, זה לא משנה מה אתה עושה איתו, אם אתה כן מסכים איתו, לא מסכים איתו, אם הוא מדבר אליך, לא מדבר אליך, זה לא חשוב. אם אתה לומד את זה, אתה עוסק במה שניתן למשה בסיני. אתה עוסק בתורה. הדברים האחרים, הספרות המחשבה למיניה, מי המהר"ל, הרב קוק, לא משנה, הרב יצחק קוטנר, כל אחד... כי היא נובעת משם בצורה כל כך רף, ש...
נכון,
המדרש רבה, אני אגיד עליו את אותו דבר, המדרש רבה. אבל זה כל כך... אני לא חושב שבעלי המדרש ומדרש רבה הרגישו שהם פרשנים. גם הם לא, לא רק המהר"ל. זהו, אז זה אומר, זה לא נובע משם, זה מתלבש באיזושהי צורה על זה. מה הקשר שם? זה שאלה מעניינת. אבל זה לא נובע משם, זה בא ממך. זאת אומרת, לפחות המינון הרבה יותר חזק, המינון של הסובייקטיבי לעומת האובייקטיבי במחשבה. ולכן בעצם בהלכה אנחנו עוסקים בתורה בחפצה, זה תורה אובייקטיבית. כל מי שלומד את זה, מדבר אליו, לא מדבר אליו, מסכים, לא מסכים, מבין, לא מבין, הוא עוסק בתורה, זו קביעה אובייקטיבית. מי שעוסק בספרות אחרת, זה באמת דבר סובייקטיבי. אם זה באמת מדבר אליך ועוזר לך להבין את העולם ולהבין את הקדוש ברוך הוא ולהבין את התורה, אז זאת תורה במובנה המלא ביחס אליך. אבל אם זה לא מדבר אליך, אז אתה סתם מבזבז את הזמן. זה לא כמו הקצות. אם הקצות לא מדבר אליך, אתה עדיין למדת תורה. אבל אם המהר"ל לא מדבר אליך ואתה לומד אותו, אז בזבזת את הזמן. בגלל שזה תורה, מה שנגיד, אם היו זה תורה בחפצה, זה תורה בגברה. הכוונה זה תורה במובן הסובייקטיבי. אם זה מדבר אליי ובונה אותי, אז זו תורה. ואם לא, אז באמת לא, זאת הגות של המהר"ל. זאת אומרת, אם הוא עוזר לי, אז הוא עוזר לי להבין משהו יותר, יותר טוב. אז ודאי, אז למדתי פה תורה. אבל אם לא, אז לא, אז מה זה עשה? אז למדתי משהו שהמהר"ל אמר. אבל בקצות, גם אם אני מסכים וגם אם אני לא מסכים, אני לומד משהו שהקדוש ברוך הוא אמר. זה ניתן למשה בסיני.
מה הרבינה ברבה שיחדו את הכל בשביל?
פרשנות היא, כן, נכון.
אתם
רוצים להגיד לך שגם זה תורה. אתם רוצים להגיד לך שגם דבר השם, לא רק רצון השם, הוא תורה. זה בדיוק מה שאומרים לך שם. הנפש החיים פרק בה, זה השס, השס הבבלי, שהוא בלול מהכל. בדיוק זה הנקודה. ואז מה שקורה זה ככה, מבחינת סדר החשיבות, זה הסינתזה שעכשיו אני מגיע לה. מבחינת סדר החשיבות, אני לא חושב שאפשר להגיד שתורה בחפצה יותר חשובה מתורה בגברא. זה לא שעושה חשיבות. אם באמת אתה מוצא איזשהו הוגה דעות שמדבר עליך, מראה, על הרב קוק, מי שלא יהיה, ובאמת בונה אצלך, אתה מבין טוב את השגחת השם, את הרעיונות, את האמונה, אז התורה הכי חשובה שיש. זה לא שזה לא חשוב. אבל זה תלוי בשאלה אם זה מדבר אליך, זאת אומרת, זה סובייקטיבי. כי אם לא, אז אתה סתם בזבז את הזמן. בקצועות זה לא תלוי בזה. בקצועות כמובן כמשל. זה לא תלוי בזה. זה תורה אובייקטיבי, זה לא משנה אם זה מדבר אליך או לא. ולכן במובן של הבסיסיות, התורה בחפצה היא הבסיסית יותר. אין אדם גדול בתורה, כמו שהרב קוק כותב שם, בלי שהוא פוסק בגמרא רש"י תוספות. אז זה במובן של הבסיסיות, אני רוצה לסיים, כי אני חייב לסיים. במובן של החשיבות, יכול להיות שזה הפוך לגמרי. במובן של החשיבות, אם אתה מצליח לגבש השקפת עולם, כמו שהרמב"ם אומר, דבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. דבר קטן, קטן עבר את הבעיה ורבה. זה לא שאלה של חשיבות בכלל. לכן, באמת, אני חושב שהעובדה שהתורה שבה עוסקים בעיקר, נגיד בישיבות הקלאסיות, זאת הלכה, נובעת מזה שזה הבסיסי ביותר, לא בכך שזה החשוב ביותר. וגם שדברים אחרים, אם נדבר אליך טוב, ואם לא, אז לא. אז אין טעם לקבוע איזה איזשהו לימוד של כולם ביחד. כל אחד ימצא לעצמו את מה שמדבר אליו. אבל מה יותר חשוב, זאת שאלה אחרת לגמרי. ואולי גם זה כפל המשמעויות שבו פתחתי של הרב קוק, שמצד אחד נראה שזה רק אמצעי לדבר עם אחרים. זה לא מקרה שזה רק אמצעי לדבר עם אחרים. הצורה שבה אתה מדבר את זה כלפי אחרים, זאת בדיוק המשמעות של מחשבה. משמעות של מחשבה זה לנסות להגיע אל הסובייקטיבי, לנסות להגיע לבן אדם ולהראות לו, ללמד אותו איזשהו מבנה. לכן זה תלוי בשאלה אם אתה מדבר לאחרים או לא. אם אתה לא מדבר לאחרים, אז מה עשית? אז לא עשית כלום. אז לכן הוא אומר שטוב עשו גדולי הדורות הקודמים שלמדו קצות. אבל צריך לדעת שבכל דור צריך את המחשבה לפתח כדי שתדבר לדורות האחרים. לא מדובר פה בעטפה או בתעמולה. זה המהות של תחום המחשבה. המהות של תחום המחשבה זה היכולת לתפוס את הרעיונות שבאותו זמן ולהבין שדרכם את הנהגת השם, דרכם להבין את התורה. זה המשמעות של תחום המחשבה. אז מה זה מה שהרב קוק עושה כאן. אז אם מדבר אלינו ידבר, ואם לא, אז נראה.
זה לא משנה אם אני אומר לך משהו שהרב קוק שאני מראה, אני אומר משהו שאתה למד כאן, סביבי, לא יודע מה, בסוף, אז כאן אתה מדבר אליי וגורם לי, אני אשתמר את זה.